אנחנו ממשיכים בספר הקדוש, בראשית מת הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים בפרק י"ט. פרק י"ט, פסוק ד', טרם ישכבו. ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. ויקראו אל לוט ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדיעה אותם. כלומר, יש פה התנגדות חריפה של אנשי סדום למעשהו של לוט. ההתנגדות היא בשני אופנים. א', הם מתנגדים להכנסת אורחים. כן? כמובן, כידוע מספר יחזקאל, זו הייתה חטאת סדום. אחותך, ידי עני ואביון לא יחזיקה. כלומר, המדרשים אפילו הולכים יותר חזק מזה, ואומרים שהיה אפילו חוק בסדום שאסר לתת צדקה. אז זה לא סתם אגואיזם, כמו שיש הרבה חברות אגואיסטיות, אלא מדובר בחברה שאוסרת בחוק את הצדקה, אז כנראה שהדבר הזה הוא אידיאולוגיה. מה הבעיה בזה?
זה חוק.
אז ברגע שזה חוק, הכל כשר, אתה אומר. כלומר, אפשר להגיד, כל פקודה סותרת את המוסר, כיוון שזה על פי החוק, זה בסדר. הפכת את החוק לאלוהים. זאת השיטה הפשיסטית, שבאמת אומרת שאין אלוהים, יש במקום זה המדינה. כן, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, השאלה היא, כן, האם הדבר הזה הוא קביל, מבחינת הערכים של המוסר, ברור שלא. כן, אז השאלה היא מה הערכים שעל פיהם החברה הזאת פועלת, אם היא עושה חוק נגד החסד, כנראה שיש לה משהו ערכי נגד החסד, צריך לברר מהו. דבר נוסף, אנחנו רואים מצד הרע שהם רצו לעשות למלאכים, כתוב ונדעה אותם, כלומר נדעה אותם זה לשון נקייה, הכוונה משכב זכור. והשאלה היא למה הם הגיעו לדבר הזה, מתוך כל התועבות האפשריות, דווקא לתועבה הזאת, והאם יש קשר בין שני הפשעים שלהם. זה מה שצריך לברך. האם יש קשר, בטוח שיש קשר, בין האיסור על עשיית חסד לבין הנפילה בעריות האלה דווקא. ובכן, מה ידוע לנו על סדום? ידוע לנו מפרשת לך לך, שסדום הייתה עיר עשירה מאוד. כן, איך כתוב בפרק י' ד', לא, פרק י' ג', סליחה, פסוק י'. אז זה דורש לעשות שתי פעולות, גם להחזיק את הדף וגם לדפדף אחורה. שיש בזה מאמץ פיזי לא קטן, אבל כידוע אנחנו יכולים להתמודד גם עם זה, וזה אפילו בריא, מדי פעם קצת להפעיל את השרירים, לא מדובר במאמץ גדול מדי, אני מתאר לעצמי, אז אתם צריכים גם להחזיק בדף וגם להסתכל בפרק י' ג' פסוק י'. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן ככולה המשקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים. בואכה צוהר. כן, מדובר בארץ מושקט מאוד. איך היא אגב הייתה מושקט? סביר מאוד לומר שהרי האזור של דרום, מה שהיום נקרא דרום ים המלח, קרה מספר פעמים בהיסטוריה, זה אפילו מאושר על ידי הגיאולוגיה, שהאזור הזה היה יבש. כלומר, צפון ים המלח מעולם לא התייבש, הוא אזור עמוק מאוד. יש שם כמה מאות מטרים עומק, דבר שהוא נדיר מאוד בשביל אגם. כן, אבל יש מאות מטרים עומק בתוך צפון ים המלח. אבל לעומת זה, דרום ים המלח, יש לו עומק של 20 מטר בלבד. 20 מטר מים עומק, ומספר פעמים בהיסטוריה, וזה גם מתחיל לקרות גם אצלנו היום, התייבש האזור הזה. וזה כנראה האזור שבו היו סדום ועמורה. ואם כך, הארנון שיש לו דלתא הנשפח אל ים המלח מצד מזרח, השקע את האזור, ולכן האזור הזה היה פורה מאוד. שלא לדבר על זה שמכיוון שזה מקום נמוך בתוך השקע הסורי-אפריקאי, מינוס 400 מטר ביחס לפני הים, אז זה אזור טרופי מאוד. טרופי, לח, היה עשיר ביותר, כן? כי כולה משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה. כגן השם, כארץ מצרים בוא חצור. כן, מה אתה רוצה?
אז זה קצת חריץ שקדוש ברוך הוא נותן לנו, שאומרנו פרס שהולך לקרות
אתה אומר, זה חריג שפה מסופר בתוך הפרשה פרט שעתיד להתרחש. אבל בעיני הקורא, כשהקורא קורא את התורה, כבר, זה כבר התרחש אחרי. בימי משה, כבר הייתה המהפכת סדום ועמורה, לא?
לא
ככה אנחנו קוראים בשיעור. אז יש יוצא מן הכלל, מה אכפת לי? עכשיו, לא, באמת, תגידו שיהיה לי כוח עכשיו להתמודד עם כל קושיה כזאת. עכשיו, אז אם כן, כולם משקה. מה זה אומר? זה אומר שהחברה הסדומית הייתה חברה שבה לא היה חסר שום דבר. כלומר, אנשי סדום כנראה לא היו עניים. אפשר לחזור לדף. כן? אנשי סדום לא היו עניים. ואם כן, נגד מי היה החוק של הצדקה? אבל אף אחד לא ביקש צדקה בצדום. נגד זרים. כלומר, הם אמרו, שבעצם הם הגיעו לחברה אידיאלית. כלומר, חברה שבה לא חסר שום דבר. איך זה נקרא ביהדות? יש הרבה ביטויים יפים. כן, אמרתם חברת שפע, יש גשלות אחת תהנתו. נו, כשלא יחסר כלום, איך קוראים לזה? ימות המשיח. זאת אומרת, הרעיון שיכולה להיות חברה שבה לא חסר שום דבר, הרעיון הזה הוא הרעיון המשיחי, והוא נולד בסדום. אפשר להבין אם כן, מדוע... כלכלי, ודאי. כל היסוד של הרוחניות מתחיל מהכלכלה כידוע, כמו שאמרו המרקסיסטים. הוא כבר אמר שלמה המלך, בצל החוכמה, בצל הכסף. תרבויות מקבלות אופי התואם לכלכלה שבתוכה נמצאים. ידוע. וגם אם זה רק כלכלי, אז מה? אבל הכלכלי הוא היסוד לתפיסה שבעצם העולם יכול להיות עולם שבו לא חסר דבר. עולם שבו לא חסר דבר. איך כתוב על ימות המשיח? כי לא אפס, כי לא יהיה וכה אביון. זה משהו אדיר שמפסיקה המצוקה מן העולם. עכשיו, לא בכדי, הנשמה של דוד המלך צומחת מן החברה הזאת. כן, הרי כתוב בספר תהילים, מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משחתיו. אם נאמר על דוד שהוא נמצא, מתי מוצאים משהו? כשהוא היה עבוד. כלומר, דוד היה עבדה שנמצאה. הסימן שהוא היה חבוי באיזשהו מקום. כן, כמו מחת, בערימה של שחת, בשחת השם את סדום ועמורה. עכשיו, אם כן, חז"ל אומרים, מצאתי דוד עבדי, ואיכן מצאתיו? בסדום. הוא היה שם. כלומר, דוד, אבי השושלת המשיחית, מוצא את השורש שלו בעיר הסדומית. אבל אם כן, מדובר פה משהו עם עוצמות אדירות, עם פוטנציאל גדול מאוד. מאחר והם חשבו שהם הגיעו מבחינתם לימות המשיח. אז הם אמרו אם ככה, אסור לתת צדקה. כי מי שנותן צדקה מראה שהעולם לא מושלם. הרי למה נותנים צדקה? כדי להשלים את העולם. העולם עדיין חסר. יש מי שיש לו הרבה, יש אחד שיש לו מעט. צריך לאזן. מי שיש לו הרבה ייתן למי שיש לו מעט. סימן שהעולם עוד לא מושלם. אבל מבחינתם העולם כבר מושלם. אז מי שנותן צדקה, שובר את ערך היסוד של העיר הסדומית. הוא בעצם מהווה פגיעה באידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה הסדומית, שהחליטה שאנחנו בעולם הטוב ביותר שאפשר. וזה היה נכון מבחינתם. החיסרון היה שזה היה רק בסדום ולא בעולם כולו. אז ברגע שאתה מתעלם מצורכי העולם, אז המשיחיות שלך הופכת להיות זווה ופלצות, היא הופכת להיות שקר, היא הופכת להיות שלילה אידיאולוגית של החסד.
איך
זה משפיע לרעה? אז מה שזה השפיע לרעה, זה שהם לא רצו לשתף את העולם בטובם. הרי ברגע, אני ראיתי פעם סרט של מכון מיר, שבו מישהו אומר שמה, לימדו אותי בקיבוץ, כשיש לך משהו טוב, אל תשמור את זה לעצמך. תיתן את זה לאחרים. אני מאמין שהיהדות, ההתקרבות ליהדות זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות בדור. ואת זה צריך, אנחנו עושים במכון מאיר. וזה מסתיים הסרט עם הרב ביגון ברקע. בסדר? זאת אומרת, יש לך משהו טוב, תן אותו לכולם. תשתדל על ידי הכלכלה הסדומית לשפר את הכלכלה העולמית. כן? בבקשה. לפי זה, איך יכול להיות שדוד נולד? בכלל, היה צריך לקות עד ימות המשיח. נכון? נכון. באמת דוד הוא לא המשיח. הוא האבא של המשיח. המשיח הוא משיח בן דוד. נכון? מה? אז, זאת אומרת, דוד זה ההתחלה של המשיחיות. זה באמת עוד לא מושלם. אבל הוא בדרך. כן. למה יש להם רעיון משיחי? כי הם חיים בעולם משיחי. התנאים שלהם הם תנאים משיחיים. של עולם שבו לא חסר דבר. בסדר? הוא, מה הבעיה? למה הקדוש ברוך הוא אפשר את זה?
לא, למה? הם רוצים
ככה. כי זאת הייתה אמת.
לא קיבלו תורה.
הרעיון המשיחי הוא לא רעיון תורני במקור, הוא רעיון אנושי. הרעיון שהעולם מתקדם לקראת עולם מושלם. צריך בשביל זה תורה? לא צריך תורה. זה רעיון אנושי. עם שאיפה, שאיפה של הקדמה. מה הקדמה? הקדמה רוצה להגיע לאיזשהו מקום. אנחנו לפי מה שלמדנו בפרק י' א', ראינו שזה כבר היה השאיפה של בוני מגדל בבל, והיא בנוסעם מקדם. הם נסעו אל המערב. בעצם הרעיון של הקדמה המערבית התחיל שם. כן. מה?
יצאו מסדום
או
שלא?
הסדומים, האם הסדומים היו מטיילים מחוץ לסדום? אני מתאר לעצמי שלא. מה יש לעשות בחוץ? בבקשה. כלומר, בימות המשיח, יש כל התנאים, כך אומר הרמב״ם, יש כל התנאים כדי לדעת את השם. כי הרי קשה מאוד לאדם לעסוק בחוכמה כשהוא נרדף, או רעב, או חולה. נכון? לכן אומרת התורה, אומר הרמב״ם, שהתורה הבטיחה שאם נעשה את רצון השם, אז יסיר מאיתנו את שלושת המונים האלה. לא יהיה, לא נרדפים, לא רעבים ולא חולים. ואז נוכל לעסוק בחוכמה. בסדר? עכשיו, השאלה היא, מה היה הציור של האלוהות שחשבו אנשי סדום להגיע אליו? אינני יודע. עובדה שהם העמידו בראשם תלמיד של אברהם אבינו. את לוט. אז כנראה שזה, שהם אולי הלכו בכיוון כזה גם כן. או על כל פנים אפשר לומר, זה דעת אלוהים פוטנציאלית גלומה בתוך מעשיהם. אלא מה? יש פה עוד נקודה. אחת, יש מצווה בתורה, פירו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. זאת אומרת, צריך למלא את העולם בילדים. למה? כי העולם צריך גם להיכבש. אי אפשר להישאר רק בכמות קטנה של בני אדם, צריך להתפשט. עד מתי? עד מתי יביאו ילדים בעולם? עד שיכבשו את העולם. כן, הרי תמיד יש שאלה, הכלכלנים, המלטוסיאנים אמרו שאי אפשר, צריך להפסיק את הילודה בגלל שאמצעי המחיה לא ידביקו את הקצב הדמוגרפי. כן, בני אדם ילכו ויתרבו ולא יהיה מספיק חיטה. לכן חייבים להביא מעט ילדים, כי אם לא אין מספיק אוכל. כן, זאת לא קושיה באמת, כי מצד האמת, כתוב בתורה, מילאו את הארץ וכבשוה. ברגע שיתמלא, כבר יפסיק פרו ורבו. אבל הם סברו שהם כבר בעולם מושלם. בעולם מושלם. אין צורך יותר בפריה וריביה. אין דור חדש שצריך להביא אותו. כי אנחנו הדור האולטימטיבי, המצוין, בשביל מה להביא עוד דור? מובן?
שמיטה.
מה?
שמיטה, אז ברור שכן.
מה שמיטה?
שמיטה.
יש מוות. אולי זה טוב למות. זה כלומר, אכול ושתו. כי מחר נמות. כלומר, אין מאחרי זה שום דבר, אין עתיד. לא במובן של ייאוש. בעצם הגענו אל אחרית הימים. ואז נשאלת השאלה, מה עם היצר של המין? הוא נשאר. אבל הוא מפסיק להיות מופנה כלפי השונה. אלא הוא מופנה כלפי הדומה. כלומר, איש עם אישה זה החיפוש של מה ששונה. ואז יש אפשרות של חיפוש של ההתפתחות. יש עוד עולמות לגלות. אבל ברגע שזה זכר עם זכר, בעצם האדם מחפש רק את עצמו. זה סוג של אגואיזם, אפשר לומר, זה סוג של גזענות בתחום של העריות. ולכן, אפשר לומר, הסירוב שלהם לתת צדקה, מחובר לסירוב שלהם להביא תולדות. עד כאן מובן? כן, בבקשה.
זה ברור, אם הכל שם היה מושלם כל הזמן, נו. הכל היה טוב, ואז שם אחד באו ואורדו
לה כלומר. מה? האם לא נשלח להם איזשהו נביא? היה צריך לשלוח להם נביא, להזהיר אותם. ככה את אומרת, ככה את אומרת. התשובה היא שכן, נשלח להם נביא. לא. מעניין אגב שבקוראן יש מסורת שנשלח להם נביא, לאנשי סדום. והאם תהיה זה, אנחנו רואים אותו פה. זה לא. אל נא אחי תראו, הוא אומר להם. כן, בבקשה. לפני כמה שנים זה הייתה? היא התקיימה. כמה זמן היא התקיימה? מאוד קשה לדעת. חז"ל מדברים על 52 שנה בלבד. אבל האמירות המדרשיות האלה הן לאו דווקא אמירות היסטוריות. יש לנו ראיות היסטוריות לקיומה של סדום הרבה יותר. כן, זה לקח זמן עד שהאידיאולוגיה נכנסה לתפקוד. שלא לדבר על זה ש... הם הרי רצו, יכול להיות שהם גם היו מעוניינים להמשך הקיום שלהם דרך נשים, אבל כדבר משני, יכול להיות. מאיפה מבינים שזאת הייתה שאיפה משיחית? כן, מאיזה פסוקים? אז תסתכלי בבקשה בפרק י' ג' פסוק י' בפרק י' ג' פסוק י' כתוב כך, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר ירדן, מוצאת? כי כולה משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה כי גן השם כארץ מצרים בואכה צוער. כלומר, סדום הייתה כנראה עיר עשירה מאוד. עיר שבה לא חסר דבר. איך הייתה כולה משקה? אנחנו יודעים שצפון ים המלח תמיד היה עם מים, אבל דרום ים המלח היו תקופות בהיסטוריה, כולל התקופה של אברהם, שזה היה יבש. זה היה אזור של סדום. גם היום זה מתחיל. ואז לפי זה, מה שהשפך של נחל ארנון, שבא מצד מזרח של ים המלח, יש לו אפילו דלתא, כנראה השקע את כל האזור הזה. ואז יוצא שהדרום ים המלח הפך להיות משהו מושקה מאוד, הרי האקלים שם גם חם מאוד, עם הרבה מים, זה אקלים טרופי שבעצם הופך את המקום הזה לפורה ביותר. במילים אחרות, סדום הייתה מקום שבו לא חסר שום דבר. מקום שלא חסר שום דבר, זה יוצר את הרעיון של חברה שבה לא חסר שום דבר, זה החברה המשיחית. מובן? טוב. נכון שאלה שהגיעו בזמן והשיעור שמעו את כל זה, אז מה? טוב. הלאה. אז לא צריך לצחוק. מה? יפה, מה? כן. האם לוט לא מילא את תפקידו, אולי הוא לא הצליח? בואו נראה. השאלה אם זה לא, אם משהו מסדום לא דבק בו גם כן. זה דבר שצריך לברר. כן. פסוק ו. פרק י' פסוק ו. ויצא עליהם לוט הפתחה. והדלת סגר אחריו ויאמר אל נא אחי תרעו. כאן הוא ממלא תפקידו בתור המוכיח. כלומר הוא ההזדמנות של לוט לחזור, של סדום לחזור בתשובה. עכשיו, הוא אומר דברים פה קשים מאוד. כלומר, אני הולך לקרוא פה דברים קשים, מי שרגיש או רגישה שלנה לצאת לפני שאני קורא, וגם מי שגולש באינטרנט לפחות לדקה יעצור. בואו נראה. הוא אומר כך, הנה נלי שתי בנות, אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם ועשו להן כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. איך אפשר לקרוא דבר כזה בכלל? כן? מה הוא מציע כאן? הוא מציע את הבנות. טוב, תגידו שהוא ראה שבכל מקרה אין לו ברירה, מישהו פה ייפגע. אז עדיף הבנות שלו מאשר השליחים. אבל מה, בעצם מה הכוונה המוסרית מאחורי הזוועה פה? הוא רוצה לשחרר אותם מן ההומוסקסואליות. כן? הוא אומר, טוב, יש לי פה שתי בנות, לפחות תשתנו קצת. כן? מה? כן, זה משהו כזה, כן? זה ניסיון להציל משהו. כן? יכול להיות שעל ידי זו רצה להרוויח זמן, כל מיני, אפשר להגיד, הרבה הרבה השערות. כן? על כל פנים, בתוך סדום, יש צדיק אחד בסדום, אז משהו שהוא לא מלוכלך כמוהם. זה לא צדקות גדולה. יכול להיות שאני אומר, כן, מה אתה אומר? לא, אני לא יודע אם זה מצדיק, אני לא חושב שזה מצדיק. לא חושב שזה מצדיק. אבל בכל זאת צריך להבין מה היה השיקול שלו. הוא רוצה להגן על שני דברים. על הכנסת אורחים, הוא אומר, אתם לא תפגעו באורחים, כי על כן באו בצל קורתי. הרי יש להם שני קלקולים, הם לא רוצים להכניס אורחים, והם פגועים בעריות חמורות, נכון? אז הוא אומר, לא פוגעים באורחים, זה לימוד ראשון. גם לא עושים את הערווה הזאת, לימוד שני. לפחות נגיד מבחינת שני הקלקולים הגדולים של הסדום, הוא רוצה להציל אותם מזה. כן? לא מצב פשוט.
ומצדו הוא מוסר את הבנות.
הוא אפילו מוסר את הבנות, איזה צדיק. כן? טוב, ויאמרו, בכל מקרה זה לא עזר, נכון? כן. הכנסת אורחים זה הצדקה. הכנסת אורחים זה סוג של צדקה, לא? לא, הכנסת אורחים הכוון שיש מישהו שנזקק לך. אין לו איפה לישון, אתה נותן לו לישון. אין לו איפה לאכול, אתה נותן לו אוכל. כן. אז יכול להיות, אפשר גם לתרץ את זה, שהרי הם לא ירצו ואז הם יחשבו, בקיצור. אני אומר, שערי תירוצים, המפרשים אמרו כל מיני תירוצים בסגנון הזה. אני רואה פה בינתיים, בלי לדעת מה התירוצים בדיוק, אני קורא את הפסוקים. ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור, וישפוט שפוט, אתה נערה לך מהם. ויבצרו באיש בלוט מאוד, ויקשו לשבור הדלת, וישלחו אנשים את ידם, ויבואו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית. תליקו בסנברים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. אגב, סתם שאלה טכנית ששאלו בעלי המוסר, איך הם לא מצאו את הפתח? הרי סתם, רגע, לא מבין. יש פה כל העיר כולה מסביב לבית. אז אחד ליד אחד, אפילו עם כל הסנברים שבעולם, אפשר למצוא את הפתח, לא? אה? מה אתה אומר? נכון, בזמן. אבל אני רוצה להבין, לפי הסגנון של המשל, איך זה עובד. כן. התשובה היא שהם לא מצאו את הפתח, כי הם היו סדומיים. אף אחד לא רצה לסמוך על השני. כל אחד רצה בעצמו למצוא את הפתח. טוב, אם בסדום יכירו כל כך את כוחות החיים הגסים, כיצד יצליחו עם כל זה להגות משנה משיחית? זה בדיוק העניין. כי המשנה המשיחית באה להעלות את הכל, כולל את הגסות. הרי זה מה שאמרו, בעקבות משיחה חוצפה יסגה. החוצפה זה הכוח הגס, שאיננו בא מצד גושפנקה כלשהי מלמעלה. וגם החוצפה מתעלה בימות המשיח. מה שהיה קשה למשה רבנו. משה רבנו בפרשת בעלותך רואים שהוא לא יכול להתמודד עם החוצפה של בני ישראל, הוא מבקש למות. אומר הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קנ"ז, בגלל זה הוא לא נהיה משיח. ערב טוב לרב שרקי. זה אני. לפי דבריך, אם הסדומיים היו משפיעים מטובם הכלכלי על העולם, היה נוצר מצב של עולם סדומי ללא תורה וללא התפתחות העם היהודי ורעיון ההגשמה האלוהית על העולם. האם כך? תודה. לא. אם הסדומיים היו משפיעים מטובם הכלכלי על העולם, אז הם היו מתחברים לאברהם אבינו והיו מצטרפים לקבוצה של הנפש אשר עשו בחרן. ואגב, ראינו שהייתה הזדמנות כזאת במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה. כשאברהם יכול היה לקחת תחת כנפיו את אנשי סדום, ואז אברהם היה הופך להיות למלך סדום, ואז הוא היה בונה את האומה מתוך שותפות עם אותם צדיקים של סדום. האם בסדום היו יחסים הפוכים גם אצל הנשים? הרי חז"ל התייחסו לזה כמעשה מצרים ולא מעשה סדום. אם כן, מה היה עם הנשים בסדום? אין לי מושג. כן, בבקשה. נו, זהו, מה אתה רוצה? טוב, נו, כן. זה בדיוק העניין. לוט הוא האיש שגורם לסדום כליה. כי אין עונשין אלא אם כן מזהירים. לכן צריכה להינתן להם ההזדמנות לחזור בתשובה, ולכן נשלח עליהם לוט כמוכיח. הוא האיש שיכול להחזיר אותם בתשובה. הוא אומר להם שני דברים. הוא אומר להם לחזור בתשובה משני חטאים שיש להם. א', שהם לא רוצים לתת צדקה. הוא אומר, אל תפגעו באורחים. ב', הוא אומר, אל תיפלו במשכב זכור. נותן להם את הבנות. כלומר, הוא מנסה להחזיר אותם בתשובה משני החטאים. לכן, דווקא כשהם מסרבים, הם מתחייבים כליה. וזה מה שהסברנו לפני 3 דקות בערך. כן. למה את לא מצליחה להבין את זה? זה כל כך פשוט. זה לא יחס הוגן לבנות, אבל זה ביחס לחטא. מה? אבל ביחס לחטא יש פה תיקון. ביחס לחטא שבו הם נמצאים, אז הוא רוצה להעלות אותם, רוצה להרים אותם. נו, נכון, והם לא רצו. נכון? ולכן הם התחייבו כליה. מה כל כך לא פשוט, מה כל כך לא מובן פה? זה לא מובן? זה לא מובן, נכון. למה? תסבירי לי. נכון. כלומר, הוא מראה להם שיש אלטרנטיבה לרצון שלהם במשכב זכור. נכון? נכון. זה דבר אחד. אז זה כבר ניסיון לתקן אותם בתחום הזה. חוץ מזה, הוא אומר לאנשים האלה, אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. כלומר, הוא מלמד אותם מוסר, שעם אורחים מתנהגים יפה. נכון? אז זה שני הדברים. הכל כלול בנאום הקצר הזה, כן? לא מובן? יותר מובן? בסדר. עכשיו, כל הדברים האלה יותר מובנים, אנחנו מבינים מה שהוכחנו בשיעורים הקודמים, שכל זה זה מחזה. זה מחזה שאברהם רואה בנבואה שלו. כן, כל זה לא מתרחש במציאות הארצית של סדום. זה מה שאברהם רואה. כן, מה אתה אומר? פסוק זין. מה יש? נכון. אבל הוא אומר, על, יש המילה על. נכון? אז המילה על בא לי על המילה תרב. החי זה כאילו סוגריים, לכן יש שם אתה מפסיק. בסדר? טוב, והיום, פסוק י' ב', ואמרו אנשים, אלות, עוד מילך פה, חתן ובניך ובנותיך וכל שלך בעיר, רוצים מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם בפני השם, וישכנו השם לשחתה, ויצא לוט, וידבר אל חתניו. אגב, איך הוא יוצא? הרי כל העיר בחוץ, לא? ויצא לוט וידבר אל חתניו. אליהן הוא יצא. מה זה נתנו לו? פתאום נותנים לו לצא. לפני כן אמרו שרוצים להרוג אותו, ועכשיו בסדר. הוא יכול להסתובב ברחוב. מה? או שהם הלכו הביתה, או שהוא יוצא אל החדר השני. לאו דווקא אל העיר. כן? ויצא לוט וידבר אל חתניו. ויולכה בנותיו ואמרו... לא אומר, קום הוציאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, והיא כי מצחק בעיני חתניו. כן.
יצצתי ברשי.
יצצת ברשי, יפה. אשריך.
חתניו שתי בנות נשואות היו לו בעיר.
נכון.
או שזה שתי בנות נוספות והוא יצא מהבית, או שזה שתי בנות שלו, ואז מוזר שלא ידע עם איש.
נכון. לוקחי בנותיו, הכוונה ארוסות. לוקחי בנותיו יכול להיות במשמעות של ארוסות. לא נשואות. כן. כן, זה ברשי. אז אתה שואל, אם שתי בנות נשואות עלו בעיר, סימן שיש לו 4 בנות. 2 נשואות, 2 לא נשואות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להגיד שזה אותן בנות, ואז לוקחי בנותיו, אין הכוונה שהן נשואות, אלא שהן ארוסות. לכן יש לך 2 אפשרויות. יש מפרשים שאמרו כך, יש מפרשים שאמרו כך. נכון. נו. נכון. לא שומע, כן? הם מפסידים במלחמה.
במלחמה שהם מעטים.
כן.
במלחמה וגם הפסד, זה לא חלק
מבחינת השיח. נכון. כן, אבל המלחמה זה היה מזמן. גמרו עם זה. עכשיו הכל טוב בסדום. עכשיו, ויצא לוט, זה הוויה כי מצחק בעיני חתניו. מעניין, מה זה הצחוק הזה? מזכיר את שרה. אבל שרה... כן, צוחקת למה? בגלל שיצחק עומד להגיע לעולם. וכאן מוסיפים אתה מצחק, שהוא גם כן ביטוי לאחרית הימים. כתוב בגמרא, אמר רבי יצחק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד, כמו אחרית הימים, כשהקדוש ברוך הוא יעשה צחוק מאומות העולם, שנאמר, יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו, במלחמת גוג ומגוג, שיש מה צחוק גדול, כלומר זה השתקפות של העתיד, המצחק הזה, כן. נכון, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. נכון, 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 נכון. עכשיו, פסוק תדבב, פסוק תדבב הוא מאוד מאוד מעניין, מאוד משמעותי, הייתי אומר, לענייננו. וכמו השחר עלה. מה זה השחר? זה האור הראשון של היום. מה קורה באור הראשון של היום? הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. זה הזמן. מה אומרת הגמרא במסכת ברכות בתחילת הירושלמי? רבי מעשה ברבי יחיא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו את איילת השחר שבקע אורה. אמר לו רבי יחיא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, כך היא גאולתם של ישראל. נכון? אז מה זה השחר? גאולתם של ישראל, יפה. כלומר, וכמו השחר עלה, זה היציאה מן החושך אל האור. הנקודה הראשונה, זה ההתחלה של הגאולה. וכתוב על דוד המלך, שהיה אומר, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור, העירה שחר. שדוד היה מעורר את השחר. מה המשמעות שדוד היה מעורר את השחר? הוא בעצם יוזם את הגאולה. אז כאן, באמצע סדום, בכל הזבל הזה, פתאום וכמו השחר עלה. מה זה? זה הנשמה של דוד המלך. היא מתחילה פה. מה? כמו? כמו. בערך. כאילו כזה. כאילו. שיעה. וכמו השחר עלה. אז כאן הגאולה מתחילה. ויעיצו המלאכים בלוט, למור, קום, קח את אשתך ואת שמותיך נמצאות, פן שווה בעוון העיר. למה צריך לעשות את זה מהר? כי גאולה זה תמיד מהר. בחיפזון. ויבהילו את המן. כלומר, כשזה מגיע, כל הסיפור הזה הוא ארוך, מדברים, אוכלים אצלך, מצות עפה, יאכלו, תרם ישכבו, זה, סנברים, פה, שם, פתאום, וזה בליל פסח, נכון? זה בבוקר. צריך מיד לצאת. מגיע הזמן? אין זמן. מסביר המהר"ל, כל דבר שהוא למעלה מן הטבע, אין בו זמן. כל תהליך טבעי לוקח זמן. לכן כשזה מגיע, זה מהר. כן, אותו דבר קרה בהקמת מדינת ישראל. מלחמת העצמאות, בכל זאת, היו כמה חודשים של מלחמה. אבל כשהגיע הזמן, מהר. לפני כניסת שבת, לפני שהדתיים יעשו בעיות, צריך מיד לעשות, לא, שם זה. כן? לפני שמנחם בגין יחליט בעצמו להקים מדינה. צריך לאסוף את מועצת היישוב וכולי, זה מהר. ויתמהמה. הוא מתנגד לגאולה. למה הוא מתמהמה? זה מעניין. מה יש לו לעשות שם? לוט, הוא מתמהמה. למה? תראו ברש"י. נא להסתכל ברש"י. ויתמהמה כדי להציל את ממונו. מעניין מאוד. זה מה שיש לו לעשות? להציל את ממונו? יפה. כשיוצאים, צריך להוציא את הממון. יש הניצוצות של הניצוצות הקודש שנמצאים ברכוש של סדום או של מצרים. או יעקב אבינו שמה, הלך לחיזר אחרי פחים קטנים שנשארו, ואז הוא עלול להיפגע. כלומר, תמיד כשמתחיל תהליך של גאולה, דווקא הצדיקים יודעים שהם צריכים להתעכב קצת, כי יש ניצוצות שצריך להוציא מהגלות, ואז בא הזמן של הסכנה. אז גם לוט מתנהג באותה צורה, זה הסכנה של השואה. התחילה הגאולה, המנדט הבריטי היה, הייתה כבר הצהרת בלפור, והתמהמה. הוא עלול להיספות. והתמהמה.
אז איך רוצים את הניצוצות האלה,
בלי פגע? זה הסכנה, אי אפשר לדעת. זה בדיוק מה שכתוב בגמרא, שרבא היה פוחד ממות המשיח בגלל זה, כי הוא לא ידע אם הוא יצליח לכוון בדיוק לזמן. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו. חמלה, זה היסוד של הגאולה. ויוציאוהו, הרי כתוב, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, אומרים את זה בבוקר, נכון? שרזרת בי נשמתי בחמלה. מהי החמלה שבה אתה מחזיר לי את נשמתי? מעניין. הרב קוק בעולת ראייה מסביר שהנשמה מתמלאת בחמלה על הגוף המסכן. איך הוא יסתדר הגוף הזה בלעדיי? כמו עם הפולניה. אין? על מרוב חמלתה של הנשמה על הגוף היא חוזרת. מעניין. טוב, אז בחמלת השם עליו אותו דבר, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ויחי הוציאם אותם החוצה, ויאמר ימלט נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, הרה ימלט פן תספה. ויאמר לא תעליהם על נא אדוני, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנוכי לא אוכל להימלט הרה. פן תדבקני הרעה ומתי. עכשיו, דברי לוט מחוסרי כל היגיון. אמרו לך, תלך להר, כי אם אתה תישאר פה, אתה עלול להיספות. הוא אומר, אני לא יכול להגיע ההרה, כי שמה אני אספה. אבל זה אמרו לך בדיוק ההפך. אמרו לך שאם אתה נשאר כאן, אתה תספה. יש לו בעיה לעלות אל ההר. עכשיו אני רוצה להבין משהו. איפה נמצאת סדום? בשקע הסורי אפריקאי, נכון? זה המקום הנמוך ביותר בעולם, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה מוסרית. כן, המקום הנמוך ממש. למה לא לנסוע לים המלח? בוא נדון בשאלה שלך. לא להידרדר מוסרית. מה יש להידרדר מוסרית בים המלח? הכתוב, ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. זאת אומרת, יש מעיין שיוצא מבית השם, המקום הקדוש ביותר בעולם, הגבוה ביותר בעולם, כי הרי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ירושלים גבוהה מכל ארץ ישראל, ובית המקדש גבוה מכל ירושלים, יוצא שאם מעיין יוצא מבית השם, הוא יוצא מן המקום הגבוה בעולם. וישקע את נחל השיטים. איפה זה נחל השיטים? ליד יריחו, צפון ים המלח, המקום הנמוך בעולם. כלומר, יש כוח בקדושה של בית המקדש להעלות את כל התכנים היותר נפולים שבעולם. נחל השיטים זה מלשון שטות. השטויות אפשר להעלות. נכון? זאת אומרת שאפשר להעלות את השאלות, את השטויות היותר נמוכות, ולהעלות אותם על ידי מעיין שיוצא. עכשיו...
אבל זה שיהיה בית המקדש, שהנחל באמת ידרוך.
זהו, זה השאלה. עכשיו, הבעיה היא ככה. יש לפי זה הפרש מוסרי עצום בין ים המלח, המקום שבו נמצאת סדום, לבין ההר. עכשיו, מי נמצא בהר שלוט מפחד לפגוש? את אברהם, נכון? רשי אומר את זה, כן? אומר, פה בסדום, אני לא הכי צדיק שבעולם, אבל לעומת הסדומים אני צדיק גמור. אני עולה לאברהם, שם אני הופך להיות סדומי לעומתו. אז לא כדאי לי לעלות אל ההר. נכון? זה התנה, התנה מוסרית של לוט. זה רק שהוא ימות, כן? הוא ימות בגלל שהוא יחייב מיתה לעומת אברהם, הוא לא במדרגה.
מה?
אני מדבר
שכל ממרגע.
מה?
אה?
נכון, כולם יותר טובים ממנו, כן. הנה נא, העיר הזאת, קרובה לנוס שמה והיא מצער, אם הלתנה שמה, לא מצער, היא הותחי נפשי, ויאמר אליו, הנה נסעתי לפניך גם לדבר הזה, ותיאופקי את העיר אשר דיברת, מהר אם הלת שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, לכן קרה שם העיר צוער, השמש יצאה לארץ ולא עוד בצוער. אז כמה זמן יש בין סדום לבין צוער? מה? כן, מהשחר עד הזריחה. כמה זמן זה? אם זה נוגעים שזה בפסח, אז זה כמה זמן בערך? קצת פחות משעה. כן? קצת פחות משעה, לוט הצליח לברוח מסדום עד צוער. מה? מה, מה גויה? לא שומע.
למה לוט לא מאמין
שהחולש לא יתקן? הוא מאמין בחולש שלא יתקן, זה לוקח זמן. והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מת השם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח וישכם אברהם בבוקר. אז לפי מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, זה כאן אברהם מתעורר מן החזון הנבואי, ואז הוא רואה גם את התולדות המעשיות וגם את התולדות המוסריות. כן? המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. אם הוא משקיף, סימן שזה לרעה. סימן שהוא שותף להחלטה לדון את סדום. כלומר, אחרי מה שהוא ראה בחזון הנבואי, הוא הסכים עם המשפט של סדום. כן. יש פה דין, ודאי, כן. מה הפירוש הסמלי שיש לו הפכה לדין? אני לא יודע מה זה סמלי. אין סמלים בו. מה המשמעות המשלית? אני לא יודע אם זה פה משל. זה כיפשו אותו, היא הפכה להיות נציב מלח. כלומר, מלח זה מה שלא מוליד, מה שמשמר. אתה רוצה לשמר בשר שלא יסריח, אתה שם אותו במלח. המלח משמר. כלומר, זה משהו שלא מתקדם. עכשיו צריך להבין משהו. למה נאמר ללוט לא להסתכל? אל תבט אחריך. למה? מה? עכשיו, כן, כי אם אני מסתכל פה מה שכתוב בפסוק כ"ח, וישקף על פני סדום, אז דווקא אברהם הסתכל. אז לוט אסור לו להסתכל. אברהם יכול להסתכל. למה? כתוב בתהילים, ישמח צדיק כי חזה נקם. נכון? ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה שיר מבית ספר פלסטיני, לא, אבל זה כתוב בתהילים. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. מדוע? כשהצדיק רואה שהרשע מתקלה מן העולם, אז יש לו הזדהות עם הצדק. זה ערך עצמי. אז הוא, אדרבה, הוא שמח שנעשה צדק בעולם. אבל כשלוט רואה את הנקם, הוא לא יכול כל כך לשמוח, כי גם לו זה היה מגיע, קצת. כן? כלומר, אם אתה לא לגמרי נקי, אל תסתכל. אין לך זכות לשמוח בעשיית הצדק, כי עוד לא נעשה צדק שלם, כי גם בך היה צריך לטפל. ברור? לכן, היה אסור להסתכל. היא הסתכלה אחורה. יש לה נוסטלגיה אל סדום. יש לה נוסטלגיה אל סדום, אז היא שייכת לעולם הקדום. לכן היא הופכת להיות נציב מלח. כבוד הרב, אולי לוט אומר כתוב בעיניכם ולא שכבו עמן כי הוא יודע על נטיותיהן המיניות. כן, דיברנו על זה. מאמר חז"ל הרואה אשתו של לוט, המקום שנהפכה שם לנציב מלח, אומר ברוך דיין האמת, זה כנראה לא רלוונטי, רק אם רואים אותה בחלום. לא, יש גם וגם. הרי יש לך בעיה עם כל המשניות האלה שאומרים הרואה מקום שנעשה כך וכך. הרי כתוב הרואה מקום שבו נהפך הסלע על סיחון. על עוג, סליחה. כן, יש מברך, נכון? שעשה נס במקום הזה. זה משנה מפורשת במסכת, זה ברייתא מפורשת במסכת ברכות. ששם מספרים שעוג לקח הר ורצה להפיל אותו על משה וההר נפל עליו. כן? הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהגודל של עוג היה 600. דהיינו קצת פחות משלוש מטר. איזה הר ואיזה נעליים. מה הרמב״ם יעשה עם אותה משנה? שאומרת במפורש שיש שם הר שנפל על לוט, אה? אז הקושיות שאתה מקשה עליי, תשלח לרמב״ם. כן, בבקשה. כן, כלומר, אברהם צריך לדעת מה ההפרש בינו לבין לוט. אנחנו נלמד את זה, כשאנחנו נראה את הפרשה של לוט ובנותיו, אנחנו נבין מה זה עושה לאברהם. בסדר? כן, בבקשה. אברהם התחיל ללמוד את הדין. כן, התחיל ללמוד את הדין. וישקף על פני סדום ועמורה, מה? כן, לפי מה שלמדנו לפני ארבעה שיעורים, לפי מה שלמדנו לפני שלושה או ארבעה שיעורים, ראינו שכל המראה הזה, כל מה שקורה בסדום, זה קורה במחזה של אברהם. כלומר, אברהם התחיל את המחזה שלו בחצות היום, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, שם מודיעים לו על הולדת יצחק, שם מספרים לו על הדין של סדום, ואז המלאכים יורדים ואברהם רואה את זה, והוא רואה את כל הסצנה הזאת, והוא רואה את לוט נמלט מסדום. כל זה הוא רואה, וזה קורה בשחר. זאת אומרת, יש לו שינה נבואית של 18 שעות. אה? כן, הכל. הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא ודאי זה בנבואה. איפה זה, זה? אז כל זה קורה בחלום שלו. כן? בוודאי. כל הנבואות, לפחות לפי הרמב״ם, זה דברים שקורים בשינה. יש לפעמים גם נבואות בהקיץ, אבל זה דבר נדיר, אומר הרמב״ם. כן.
זה חלום שהוא לא כמו החלום שלנו,
זה חלום מקראי.
זה חלום מקראי, כן. דבר שני, אז בעצם...
איך אני יודע שזה חלום מקראי?
כי כולו מקרא
כי הוא כתוב במקרא, יפה, הלאה. מה שהיה להוכיח.
הדבר הזה ש... אז בעצם, מה העובדות? זה אומר, כי אברהם קרא בוקר והוא רואה סדום נפח.
ודאי, סדום נפחה באותו לילה.
אז מה קרה לו?
מה? מה שהוא ראה, הוא ראה מה קורה בסדום. יכול להיות שהוא ראה בתקציר את כל הניסיונות של לוט כבר מזה כמה חודשים לתקן אותם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הכל, איך לומר, בקיצור דרך. כל התמונות הפכו להיות תמונה אחת. ולכן הוא רואה שם את הוויכוח של לוט בלילה וכו'. עכשיו, כן? זה בניגוד לדעת הרמב"ן, מה שאני אומר. אבל, אפשר לעשות, דעת הרמב"ן, כן.
זה שלא תציל את צוהר.
אה?
זה שלא תציל את צוהר.
כן. לא, אני לא חושב שללוט היה כוח להציל את זוהר, היה לו כוח להציל את צוהר. כן? וזה מה שאברהם אמר, אם יש צדיק אחד, אולי אפשר לעשות משהו. כן. עכשיו. התורה מספרת את כליונה של סדום. כתוב, והשם ימטיר על סדום, כן? כתוב בפסוק כ"ד, שכן זה כתוב, נכון? והשם ימטיר על סדום ועל עמורה גופרית והאש מת השם מן השמיים. כתוב. זה כן כתוב. איך הומטרו גופרית ואש? מה התופעה הטבעית שהייתה שם? יש הרבה אפשרויות, אולי רעידת אדמה, אולי הרגש, כל מיני דברים, תופעות אפשר. מה? זה מה שהולך בים המלח, נכון? טוב. עכשיו, ויהי פסוק כ"ח, וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר, וירא והנה עלה קיטור הארץ קיטור הכבשן, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך הפכה בהפוך את הערים אשר עכשיו בהן לוט. ויעל לוט מצוהר וישב בהר. אני לא הבנתי כלום. לפני כן הוא אמר שהוא לא רוצה לעלות להר. עכשיו הוא עולה להר. ושתי בנותיו עם בו. כי ירא לשבת בצוהר. לפני כן אמרת לי שהוא לא רוצה לעלות אל ההר, בגלל שבהר זה מסוכן. לכן הוא רוצה לשבת בצוהר. עכשיו אתה אומר, לא, בצוהר זה מסוכן. אז הוא רוצה לעלות אל ההר. להר המזרחי? לא, זה כבר נגמר עם החלום. ויש כמה פעם בבוקר. נו? אה? מצד מזרח. זאת אומרת שזה לא ההר של אברהם. אולי? אבל תראו, בואו נבדוק. כתוב, וישב במערה, הוא ושתי בנותיו. איפה נמצאת המערה? בהר, איפה בהר? במורד. זאת אומרת, זה בדיוק המעמד של לוט. לוט נמצא בין סדום לאברהם. בסדום הוא לא יכול להישאר, בפסגת ההר הוא לא יכול לעלות. אבל הוא לא יכול להיות באמצע. וזה שהוא באמצע, זה עושה אותו חצי סדומי, חצי אברהמי. זה אישיות מאוד מורכבת. הוא כל כולו חסד של אברהם, והוא המשך של סדום שהיא כל כולה התנגדות לחסד. זה חומר נפץ הדבר הזה. מה יצא מזה? תצאנה מזה שתי אומות, שם על הגבול, בין אברהם לסדום. מואב ועמון. כן, מה? צריך לשבת באיזשהו מקום, לא? מערה, יש איזה דימוי של רחם. מקום שבו נולדים מחדש. כן? זה הכוונה. אז הוא יושב במערה, הוא שתי בנותיו. ואז קורה פה דבר מאוד מאוד משונה, שנצטרך לעמוד עליו בפעם הבאה. שלום.